שלום רב, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד עכשיו שיחה לפרשת השבוע, פרשת תזריע, במסגרת הפרויקט הנפלא, הפרויקט המיוחד של ללמוד את הלקוטסיכס השבועי, הפרויקט לקוטסיכס, ועכשיו נלמד בעזרת השם שיחה מלקוטסיכס חלק כ"ב, השיחה השנייה לפרשת תזריע, שיחה מעניינת, שיחה מיוחדת. השיחה הזו יחסית היא קצרה יחסית, מאשר שיחה רגילה, והתוכן של השיחה עוסק בעניין של פרשת השבוע, פרשת תזריע, מציירו, הצרעת המגיעה על מי שמדבר לשון הרע, ובשיחה הזו יש למעשה שאלה מרכזית אחת ומהלך מרכזי אחד, בו הרב מבאר בעומק ובפנימיות את גדר לשון הרע, מה החומרה שבגדר לשון הרע, ולמה דווקא אכן מגיע עונש של צרעת למי שמדבר לשון הרע. שיחה קלה יחסית עם מהלך מרכזי אחד, השיחה במקורה היא כמובן ביידיש, אבל אנחנו לומדים את זה במסגרת התרגום החדש והמצוין שנעשה במסגרת הפרויקט של פרק לקוטסיכס, אז בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, נצא לדרך. מתחיל הרבי באות א', בפתיחת פרשת נגעי אדם, באמצע הפרשה, פרשת תזריע, נאמר, הפרשה פותחת, אודום כי יהיה באור בשרו וגוימר, אדם כי יהיה. מדייק הרבי שנקת הכתוב את התואר אדם, ואדם הוא שם המעלה של ישראל, כי בהגדרה של בני אדם, יש אנחנו רואים שבכתובים בלשונת הקודש, יש ארבע ביטויים, כפי שרבי מביא, התואר הנעלה ביותר מבין ארבעת התארים, אדם איש גבר אנוש, כלומר יש ארבע סוגים, ארבע תארים איך לכנות אדם, והתואר אדם הוא התואר הנעלה שבהם. מה הם ארבעת התארים אדם איש גבר אנוש? אז כיוון שזה מוזכר כאן, ויש פה מציין כאן בהערת שוליים לספר הערכים, אז נקרא בקצרה את מה שמופיע כאן בספר הערכים חלק א', בערך אדם, אז נקרא כמה דברים מתוך הספר הערכים. מופיע פה כך. בדלת התוארים נקרא האדם, אדם איש גבר אנוש, והשם הכי נעלה שבהם הוא אדם, להיותו שם המעלה. וזה למעשה השם של עם ישראל, השם המוגדר של עם ישראל, כמאמר הזל, אתם קרויים אודום. בני ישראל באופן כללי נקראים בשם המעלה אדם. למטה ממנו שם איש, למטה ממנו שם גבר, והפחות שבכולם הוא השם אנוש. שם אנוש מורה על הקוטן, על שפלות המהות. לכן כשכתרגו המלאכים על בריאת האדם, והמלאכים רצו להמעיט בערך האדם, קראו בשם אנוש, מה אנוש כי תזכרנו, הוא שם השפלות, אנוש מורה על החלישות כמו שכתוב, עקוב הלב מכל ואנוש הוא, כלומר אנוש פירושו חלוש. באבד הסעודו מופיע פה מה ההבדל בין ארבעת התארים הללו. אדם זה מי שיש לו מויכין דה גדלוס, מאיר בו גילוי אלוקות, ענייני העולם אינם מבלבלים אותו כלל. איש הוא מתגבר על האלמות והסתרים, וזה מרובב בשם איש, איש לשון שררה כמו הביטוי במשנה איש הר הבית, הוא שורר על האלמות. איש זה גם כן לשון התגברות, כמו שכתוב, כאיש גבורתו, הוא מתגבר לכבוש את היצר, גם כן כמו מאמר הזל, איש דרכו לכבוש. גבר אינו מתגבר מעצמו, ההתגברות שבו וההתעוררות מהשינה הרוחנית באה על ידי המשכה העליונה בבחינת גבריאל, והוא ההתעוררות של חצות לילה כאשר קרא הגבר, אין בו שום התגברות והוא בבחינת חלישות. עוד מופיע פה במשמעות של אנוש וגבר, אנוש הוא כמו בפשטות הלשון, הנהגתו בדרכי העולם הנקראת בשם אנושיות. אין בזה לא חוכמה, לא דרכי התורה והמצוות, הוא בסך הכל מקביל לנימוסי ולהנהגות בני האדם, ובעבודת השם השמו בחינת אנוש זה עניין מקביל לקיום המצוות על דרך הרגילות, אין בו שום שלב יוצא דופן או לא מתגבר על עצמו. גבר הוא התגברות על הרגילות, התגברות זאת באה מצד לפעמים מצד המידות, לפעמים מצד המויכין, יש פה עוד עריכות גדולה בעניין, בכל אופן אנחנו רואים שאדם זה שם המעלה מארבעת התארים, עד שבני ישראל בהגדרה נקראים בשם אדם. מביאים כן, בהתאם להנחה הזו שאדם זה שם המעלה, שואל הרבי שאלה, וידועה השאלה, שאלה שהרבי מביא מלקוטי תירא, כיוון שמדובר במי שעומד בדרגת אדם, איך ייתכן איפה שיהיה באור בשרו שאת וגוימר? ענייני נגעים, בשעה שטומאת צרעת היא מהטומאות הכי חמורות, ואמרו חזל מצורע חשוב כמת. צרעת זה טומאה חמורה, עד כדי כך שחזל הקבילו את מי שלוקה בצרעת למי שחשוב כמת, זאת אומרת זה דרגה מאוד חמורה, זה למעשה מבטא לכאורה מצב מאוד נחות של האדם. אם כן, הייתכן שמגדירים את התואר של מי שלוקה בצרעת, כלומר שהוא שייך לעניינים שליליים בתכלית, והוא דווקא מוגדר בתואר אדם, אדם כי יהיה באור בשרו. והרבי מביא את מה שאדמור הזה כן עונה בלוקות התירה, ורבינו הזקנת, היא הנותנת. שדווקא מאחר שעסקינה במי שעומד בדרגת אדם, שהיא מדרגה גדולה, שלימו דקולי, על כן הוא לוקה בצרעת, דווקא בגלל שהוא כן בדרגה נעלית, דווקא מצד העילוי שלו, אז כאשר הוא לוקה, במה הוא לוקה בצרעת? למה זה עונה? אומר הרבי, כך עניין הנגעים, איפה הנגע מופיע? באור בשרו, בעניין חיצוני. אז הנגע שבאור מורה על כך, שהרע שגורם לנגע, הוא במילא צריך להיות בדוגמתו, אם הרע גורם לנגע, והנגע הוא בחיצוניות, זאת אומרת, הרי יש הקבלה בוודאי בין הסיבה לבין המסובב, אם המסובב הוא חיצוני, נגע באור, אז גם הסיבה כנראה היא גם כן חיצונית. גם הרע גורם לנגע אינו בתוך פנימיותו של האדם, ואין זאת אלא שנשאר בסולת ורע בחיצוניות בלבד בסוף הלבושים שלו. ולכן נעשה מזה נגע באור בשרו דווקא. אכן, דווקא אדם שם המעלה, והוא באמת פנימיותו היא נעלית וטובה, אם יש לו נגע, אם יש לו דבר הנגע רעת, זה הנגע חיצונית בלבד, כי הוא באמת כן במצב רוחני נעלה, אז הרע החיצוני שבו, כאשר הוא נופל בעניין של רשי כזה, אז זה פוגם בו ומשליך עליו, האפקט על הגוף שלו, זה גם כן בנגע חיצוני. הרב מביא פה בסוגריים מדברי האלשיך, שהאלשיך מבאר, אצל רשעים שעיקרן טומאה, אין האבון עושה רושם כל כך עד שיהיה ניכר באור בשרו, לפי שמין במינו אינו חוצץ. הרי האלשיך מביא דבר מעניין, יש ביטוי בהלכה, מין במינו אינו חוצץ. זאת אומרת, כאשר אותם מינים מתערבים זה בזה, אז הם נחשבים כדבר אחד. ממילא, הרשע, שכל המהות שלו טומאה, אז אין עניין שהאבון יעשה אצלו איזה נגע, איזה נגע חיצוני, בגלל שהוא מהותו רע, והגוף שלו רע, וכל יענו רע, אז כשהוא חוטא ופוגם זה מין במינויד, זה רוע בתוך הרשע, אז זה לא בהכרח שזה ישפיע על הגוף שלו. לעומת זאת, עולה מדברי האלשיך, שכאשר האדם השלם חוטא, פה זה כבר משהו שמפריע, פה זה משהו שלא משתלב בתוך הגוף, אז יש לזה אפקט על הגוף שלו. אבל אדם הרשע אינו חוטא. ובזה מבאר הרבינו הזקן ממשיך הרבי, גם את טעם הדבר שמצוות נגעים אינו נהוג בזמננו זה אחר החורבן, מפני שאינן מצויים כלל, אך מייסן ניסים הם כמו שמביא מהרמב״ם. נקדים אולי ונאמר שהרמב״ם מתייחס לנושא של נגעים, הנגעים וצרעת, הרמב״ם מתייחס לזה בשתי מקומות בספר היד החזקה. ראשית הוא מתייחס לכך בהלכות דעות, מה שאמרנו בשבוע שעבר, כשהתחלנו את המחזור החדש של הרמב״ם, אז בהלכות דעות, שזה למעשה מדבר על הנהגות נכונות, והאישיות הנכונה, והדרך הנכונה שבאה לאדם לנהוג בחייו, אז יש שם פרק שלם, הפרק האחרון, שעוסק בעניין בחומר דיבור לשון הרע, וכמה וכמה עריכות יש בדברים, יש בנושא הזה בפרק זין, ובנוסף רמב״ם מתייחס בהרחבה, לנושא של צרעת, כמובן בספר טהרה, בהלכות טומאת צרעת, ושם בפרק האחרון של טומאת צרעת, בפרק תזיין, יש שם גם כן בהלכה האחרונה בסעיף י', גם כן עריכות על דרך ההגדה, בחיסרון, בתהליך שקורה על האדם, עד שמגיע אליו הצרעת, ועד כמה עליו להיזהר בכך. אז אנחנו נראה, ההקדמה הזו הייתה נחוצה, לצורך המהלכים שהרבי מביא כאן בשיחה, כרבי משווה בין ההתייחסיות של הרמב״ם לצרעת בהלכות דעות, ולבין ההתייחסיות של הרמב״ם לצרעת בדיני טומאת צרעת בספר טהרה. אז נחזור שוב על דברי רבינו הזקן. בזה מבאר רבינו הזקן גם את טעם הדבר, שמצוות נגעים אינו נהוג בזמננו זה אחר החורבן מפני שאינם מצויים כלל, אך מה יישא ניסים אמת? אדמור הזקן באותו לקוטת תאירה, כאשר הוא שואל ודן בנושא הזה למה נאמר ביחס למי שלוקה בצרעת את התואר אדם, אז אדמור הזקן מביא שמה בזמננו אחרי החורבן מצוות הנגעים איננה, זה לא מצוי יום, והרבה זה כצטה שזה מעשה ניסים. וביטוי מעשה ניסים, אדמור כן מתייחס למעשה, למה שהרמב״ם כותב בה, בהלכות טומאת שרת בפרק האחרון, כמו שאמרנו, הרמב״ם כותב, זה השינוי האמור בבגדים או בבתים שקראה ותורה, צרת, בשותפות השם, אינו מנהגו של עולם, זה משהו ניסי. זה לא מטבע העולם, אלא אות ופלא היה בישראל. כלומר, כל נושא של צרת זה נושא רוחני בכלל. כיוון שזה נושא רוחני, שזה בשותפות השם, כלומר בגילוי אלוקי, אז לכן זה לא מצוי בזמננו. וזה מה שהרבי מביא כאן, היינו משום שאינו נמצא אצלנו בני אדם מסוג זה, שאין בהם רע בפנימיות, כיום בזמן הגלות, קשה למצוא יהודי שכזה שהוא האדם השלם, שאף הצדיק והטוב עדיין הרע קצת בפנימיות. במילא, אם יש גם כבני אדם שיש בהם רע בפנימיות בזמן הגלות, אז כאשר יש רע בפנימיות, אז כאשר מישהו למעשה חוטא, אז הגוף כביכול לא מנגד לכך, במילא זה לא מביא לצרעת. רק מישהו, האדם בשם המעלה, כאשר בזמן המקדש, בזמן של גילוי אלוקי נעלה, אז כשהאדם הוא למעשה טהור וזך, כאשר הוא חוטא ופוגם, אז אכן הגוף כביכול מנגד לרע שנפל עליו פתאום, ואז זה משליך על החצוניות שלו ולוקה בצרת. על כל פנים אנחנו רואים מכאן שיש לצרת בכללותה, זה דבר רוחני, וצרת זה למעשה נגע חיצוני שמגיע על אדם שהוא שם המעלה. זה באות א'. שואל הרבי שעדיין ההסבר של אדמור הזקן אינו מובן, וצריך להבין. אמרו חז"ל שעניין הנגעים זה מגיע כעונש על חטא לשון הרע. לשון הרע זה חטא חמור ביותר, עד כדי כך שחטא לשון הרע שקול וחשוב, כנגד שלושת העבירות שעליהם נאמר יארג ואל יעבור, עד כדי כך שעל זה נאמר על מי שמדבר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר כמו שהעריך הרמב״ם בהלכות דעות. נצטט פה באמת בהלכות דעות מה שהרמב״ם כותב בעניין הזה. אמרו חכמים בהלכה ג' על שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם, ועוד אמרו חכמים, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר פסוק מתהילים אשר אמרו, ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, כלומר מי שמגביר את השפה ואת הדיבור שלו, אז ההמשך הוא מי אדון לנו, כלומר הפסוק בתהילים דוד המלך משווה את דיבור לשון הרע לכופר בעיקר, מי אדון לנו? אם כן, אם לשון הרע נוגע בנושא של עד כדי כך החומרה שלו שהוא מקביל ושווה לכופר בעיקר של הרבי, אם כן, איך אפשר לומר שהמצורע הוא האדם השלם שתוארו אדם וחסר לו רק את הבירור של חיצון יותרה? איך אפשר לומר על אותו אדם שהוא מצד אחד הוא אדם השלם, חסר לו רק הבירור של חיצון יותרה, הוא בא בשעה, הוא מדבר לשון הרע והוא מקביל למעשה כזה אלה שכופרים בעיקר, ושזה מקביל לשלושת העבירות של יארג ואל יעבור, אם כן יש פה תמיהה גדולה, מה הגדר של אדם שמדבר לשון הרע, איך אפשר לתווך בין שני הדברים האלה, מצד אחד הוא אדם בשם המעלה, מצד שני הוא מדבר לשון הרע וכאילו כופר בעיקר. הרבי מחדד את השאלה שהתמיהה אף גדולה מזו. החומרה של המספר לשון הרע מובאת בדברי הרמב״ם גם באותה הלכה עצמה. שהעביר רבינו הזקן כראיה לכך שהנגעים הם מעשה ניסים שאינם מצויים בזמן הזה. הרי אדמור הזקן, כפי שציטטנו מקודם מלכות התארה, שאומר שהנגעים זה דבר רוחני, הוא מצטט מהרמב״ם, לא בהלכות דעות, אלא בהלכות טומאת צרעת, ובאותה הלכה עצמה ממשיך הרמב״ם לבאר, כיצד מדיבור לשון הרע עלול האדם להגיע רחמנא ליצלן לידי כפירה בעיקר, נצטט קטע מדברי הרמב״ם בנושא הזה בסוף הלכות טומאת צרעת. יהיה מובדל, העניין זו מזהיר בתורה ישמר בנגע הצרעת, זכור את השם עשה לכוח על המרים. קל וחומר לשאר בני אדם הטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. רצוי למי שרצה לכוון ארוחותם להתרחק מישיבתם לדבר עמהם. וזהו דרך ישיבת הליצים הרשעים. בהתחלה מרבים בדברי הווי, ומתוך כך באים לספר בנות הצדיקים. ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר. כלומר, באותו הלכה שבה הרמב"ם פתח, שהצרעת בשותפות השם אינו מנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל, ומזה הדמור הזה כן מוכיח שזה עניין רוחני, ואדם שלם אין בזמננו, אבל באותו הלכה הרי ממשיך רמב"ם ואומר, שמתוך דיבורי ההווי והלשון הרע, מגיעים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר, אז הפלא גדול על דברי הדמור הזה כן, איך שהדמור הזה כן מגדיר, שבאמת מי שמדבר לשון הרע זה אדם ושם המעלה. אם כן, השאלה היא חזקה וצריך להבין את מהלך הדברים. מביא הרבה באות ג' ויובן בהקדם הביאור, בהמשך דברי הרמב״ם בהלכה האמורה. זאת אומרת, הרבה, בוא נתבונן קצת יותר, באותה הלכה בסוף דיני טומאת צרעת, והרמב״ם מעריך שם מאוד בענייני אגדה, שנוגעים לדיבור לשון הרע, ולהשלכה לזה, לתוצאה, לטומאת צרעת, וכשנתבונן בניסוח, בלשון, במהלכים שהרמב״ם מבאר, נקבל הבנה חדשה בגדר משמעות דיבור לשון הרע. אומר הרי בכך, לאחר שמבאר הרמב״ם שהנגעים באים על חטא לשון הרע, והרמב״ם מביא את הלימוד במרים הנביאה, ממשיך הרמב״ם בעניין שאין לו לכאורה כל שייכות ישירה ללשון הרע, ועל אחת כמה וכמה להלכות טומאת צרעת. והרמב״ם ממשיך ואומר כך, וזה לשונו. קל וחומר ממרים לבני האדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. והרמב״ם מתאר מה התהליך שעובר על אדם מדיבורי סרק עד לדיבורים חמורים. וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים. בהתחלה הם מרבים בדברי הווי. דברי הווי כמובן ה' ב' א' י', דברים של מה בכך? דברי סתם. סתם דברים מיותרים ודברים ריקים. לא דברים פסולים ושליליים בעצם. ומתוך כך באים לדבר בגנות הצדיקים. ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם. ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר. וזוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות, וישיבת כנסיות של עמי הארץ, וישיבת בתי משתאות של שוטי שיחר, ולעומתם מהרמב"ם, אבל שיחת קשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחוכמה, לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידן ומזוכה אותן וכולי, אריכות גדולה בשלילת דיבורי הווי ודיבורי סרק. שעל הרבי צריך להבין, א', הרי על מה מדבר כל טומאת צרעת וכל הנושא הזה באותם פרקים? הנידון כאן הרי איסור לשון הרע, שהוא הגורם לטומאת צרעת, שבזה ההלכות של הרמב"ם עוסקות בצרעת. מהי באי הכה, מה נוגע כאן, האריכות הזו אודות שיחת הרשעים בכלל, שתחילתה וראשיתה, כפי שהרמב"ם פתח, בדברי הווי, בדברי סתם, בדברי ריקנות, ולא בלשון הרע, וסופה בכפירה באלוקים רחמנא ליצלן, זה לא נוגע ישירות לדברי לשון הרע וטומאת צרעת, זה דברים אחרים. והרבי מחדד ב', אם כוונת הרמב״ם כאן ללמדנו את חומר איסור לשון הרע, כלומר, אם תרצו לומר שלמה הרמב״ם מעריך בדברים האלה, כולי לדברים האלה יש גם כן הקשר לתוכן הכללי של לשון הרע, אז הרמב״ם רוצה להזהיר ולהרחיק אותנו בלשון הרע, על ידי ההרחקה מדיבורי הווי בכלל, אם כן היה לו להביא כאן, בהלכות טומאת צרעת, את הלשונות החמורים שהוא כתב על המספר לשון הרע, בהלכות דעות, שבהלכות דעות יש את הדברים החמורים כמו שאמרנו מקודם, שלשון הרע כנגד כולם, וזה כמו כנגד ג' העבירות שאמרו עליהם יארג ואל יעבור, ועוד עניינים רבים אומר הרמב״ם כאן, בהלכות דעות, בשלילה של דיבור לשון הרע, שהוא לא מביא אותה בטומאת צרעת. אז אם האריכות כאן בטומאת צרעת, זה כדי להרחיק אותנו מדיבור לשון הרע, אז למה הוא לא מביא פה את אותם ענייני חומרה, שהרמב"ם מביא בהלכות דעות. יתרה מזו, בהלכות דעות הביא הרמב"ם את מאמר הזל, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, כפי שציטטנו מקודם, שהרמב"ם מקביל, בהתאם לדברי חז"ל, שדיבורי לשון הרע זה מקביל לכפירה בעיקר, היינו שחטא לשון הרע מצד עצמו חמור כאילו כופר בעיקר. אבל מה שאיכן כאן אצלנו בהלכות טומאת צרעת, הרמב״ם לא משווה ממש את דיבור לשון הרע לכפירה בעיקר, אלא כאן המשמעות היא שמתוך הדיבור בלשון הרע, יבוא בכמה שלבים לאחר מכן לכפור בעיקר, וכפי שמביא, בהתחלה מדברים דברי הווי, אחר כך מדברים על הצדיקים, אחר כך מדברים על הנביאים, ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר, אבל יש פה איזה כמה וכמה שלבים עד שמגיעים לשם. אבל לא שם מדבר לשון הרע עצמו כאילו כפר בעיקר. כלומר, אנחנו צריכים להבין אחרת למעשה את התיאור בתומעת שרת במשמעות ובחומר של לשון הרע, ולמעשה הרבה ייצר כאן תכף הבחנה בין, לבין ההגדרת לשון הרע כפי שמתוארת, כפי שחומרתה מתוארת בהלכות דעות, לבין חומרת לשון הרע והגדרת לשון הרע כפי שמתוארת בהלכות תומעת צרת, ואנחנו נראה תכף שיש פה למעשה שני גדרים, שני חומרות, שני בעיות בדיבור לשון הרע, וכאשר נבין שני הגדרים הללו, אז נבין גם כן מה ההבדל בין הלכות תומעת צרת להלכות דעות, ונבין גם כן את השאלה המרכזית, הייתכן שמצד אחד יכול להיות אדם רוחני נעלה, ומצד שני שהוא כן נכשל בלשון הרע. מבאר הרבה באות ד', ויש לומר הביאור בזה, כוונת הרמב״ם בעריכות דבריו בעניין שיחת הרשעים בהלכות תומעת צרת, לבאר את הגדר הזה של לשון הרע, שעל פיו יבואר מפני מה התוצאה של לשון הרע היא צרת. כלומר, אחרי שהוא אומר שמי שמדבר לשון הרע מגיע אליו צרת, צריך להבין מה ההקבלה, מה השייכות, למה באמת ההקבלה בין תומעת צרת שהיא התוצאה של דיבור לשון הרע, אז מתוך העריכות הדברים, באותו הלכה האחרונה, בהלכה י' בתומעת צרת, אנחנו נבין את החומרה, נבין את הגדר של הדיבור לשון הרע, ומזה נבין למה דווקא מגיע הצרת על מי שמדבר לשון הרע. בלשון הרע אומר הרבי, יש שני עניינים, למעשה עניינים שונים. א', דיבור לשון הרע, שמגיע מהמידות הרעות של המדבר, יש לו קנאה, יש לו שנאה וכיוצא בזה, אך כשמדברים על לשון הרע זה גורם נזק לזה שמדברים עליו. זאת אומרת, עיקר החיסרון הוא מה שמאמירת הלשון הרע מגלה האדם את המידות הרעות שלו, או כתוצאה מזה מזיקים לזולת. אז המשמעות הראשונה והמרכזית של לשון הרע, על ידי הדיבורים הללו אתה גורם רע לזולתך, אתה גורם רע לחברך, אתה מקנה בו, אתה שונא בו, אתה שונא אותו, בעקבות הקנאה והשנאה אתה מדבר דברים לא טובים כלפיו, או כתוצאה מכך גרמת רע לזולת. העניין הזה של גרימת רע לזולת, זה נוגע ליחסים שבין אדם לחברו, וזה בעיקר נוגע בהלכות דעות. עניין זה שבלשון הרע הוא הנידון או הנושא בהלכות דעות, כנראה מתוכן הפרק שם, שעוסק כולו בדיבורים ובהנהגות בלתי רצויים שבין אדם לחברו. בהלכות דעות, זה היחס הנכון, ההתנהלות הנכונה של אדם בינו לבין עצמו, ובינו לבין חברו, ושם כאשר מדובר על חומרת לשון הרע, זה לא על הבעייתיות של הלשון הרע של האדם בינו לבין עצמו, אלא התוצאה של דיבור לשון הרע גורם לנזק ולפגיעה בחברו. ב', יש עניין נפרד בחומרת לשון הרע מצד הדיבור עצמו, כשאדם מדבר לשון הרע, אפילו שלא בכוונה כפי שנראה תכף, הדיבור עצמו גורר ומושך אותו, את המדבר, לא את החבר, אל תוך הרע. דיבור רע מגלה רע בתוכך ופועל שאתה תהיה יותר רע בינך לבין עצמך. כלומר, יש משמעות של לשון הרע, כאשר החיסרון והחומרה והנזק הוא ביני לבין זולתי, שזה עיקר ההתמקדות בהלכות דעות, יש עניין של לשון הרע, הרוע שזה פועל בי, שאני המדבר נהיה יותר רע, וזה למעשה התוכן המרכזי של הלכות תומעת צרת, כפי שרבי יפרט. רבי מחדד, אף על פי שכוח הדיבור הוא לכאורה כוח חיצוני בלבד, לבוש, זה לבוש חיצוני של הנפש. אנחנו יודעים מה שאדמור הזקן מבאר בתניה, בפרקים חוף וחוף א', מלקות תאמורים, שיש את הכוחות הפנימיים של האדם, שזה המוחין שלו, המידות שלו, ומוחין ומידות הם למעשה העצם של האדם, מה אני חושב, מה אני מרגיש, מבטאים אותי. אדם בעצם לא נדרש לדבר, אדם יכול לחיות יום שלם, חודש שלם, והוא לא צריך לדבר שום דבר. כאשר האדם מדבר זה רק לצורך ההתגלות לזולת. אז כאשר האדם מדבר, המחשבות שלו, המידות שלו, שזה העניינים הפנימיים שלו, הם מתלבשים בלבוש של דיבור, אז במילא זה דיבור הוא מוגדר כלבוש, זה לא המהות של האדם, כמחשבה וכרגש, שזה חלק אינטגרלי מהמהות של האדם כל הזמן חושב, אדם כל הזמן מרגיש, אבל אדם לא כל הזמן, יש לו דיבורים, והלבוש עצמו הוא לבוש חיצוני, יש שלושה לבושים לאדם, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, כפי שאדמור הזקן מבאר שם גם כן בתניא, הוא לבוש הפנימי, זה מצד אחד לבוש, כי הרעיונות שלו מתלבשים בתוך אותיות המחשבה, יש שם את ההבחנה בין מחשבה ובין שכל, שכל זה הרעיון עצמו, הרעיון המופשט, הרעיון המופשט מתלבש באותיות, האותיות המחשבה אינם שכל, השכל מתלבש במחשבה, אבל השכל הוא המחשבה היא לבוש פנימי. מצד אחד זה לבוש, מצד שני זה בתוך האדם, זה מאוחד איתו. הדיבור הוא לבוש והוא לבוש חיצוני. כלומר, יש פה שני הרחקות בין הדיבור ובין האדם, זה לא המהות שלו, זה לבוש שלו. גם בלבושים שלו, זה לא הלבוש הפנימי כמו מחשבה, אלא לבוש, זה לבוש חיצוני של הנפש. אז מצד אחד, הדיבור הוא לבוש חיצוני, מצד שני, דיבור קשור עם עצם האדם, עד שהתואר האדם הוא מדבר, כי למעשה, למרות שאכן, פעולת הדיבור היא ביטוי חיצוני, אבל הדיבור עצמו היא למעשה ממשיך את הפנימיות של האדם, כפי שרואים גם כן, שכאשר האדם מדבר בעניין מסוים, אז עצם הדיבור פועל בו יותר התלהבות, והוא נמשך יותר אחרי הדיבור, ולפעמים כשאדם מדבר משהו, אז זה עצמו פועל בו עומק יותר גדול, וגילוי יותר, גילוי יותר נעלה של הנושא שבו הוא חושב ומרגיש, כאשר המשכת את הדיבור החוצה, זה מעורר בך כוח עמוק יותר. אז מצד אחד דיבור זה כוח חיצוני, מצד שני הדיבור גם כן מגיע עד כוח פנימי מאוד של האדם, לכן אומר הרבי מהייטיימה, כשהאדם מדבר לשון הרע, ויכול להיות שתחילת הדיבור מגיע מרע חיצוני, אבל הדיבור הבלתי רצוי של האדם מצד עצמו, הדיבור הבלתי רצוי, הדיבור לבד, מושכו עוד יותר לתוך הרע, וזה הסכנה של לשון הרע שבה אנחנו מדברים כאן בהלכות טומאת צרעת, שאכן האדם מתחיל מרע חיצוני, אבל הרע חיצוני הזה גורר אותו אחר כך לגלות בו רע עמוק יותר, שלא היה מודע לקיום שלו. ואת הרעיון הזה, שהדיבור מצד עצמו, יכול להתחיל כדיבור חיצוני, כרע חיצוני בלבד, אבל יכול להמשיך ולגלות בו רע עמוק יותר, זה אנחנו רואים מתוכן אותה הלכה, הלכת י' ברמב"ם, כפי שרבי מבאר כאן באות ה'. עניין זה, כלומר, הדיבור שהוא חיצוני, אבל מושך ומגלה את הפנימיות שלך, מלמדנו הרמב"ם באריכות דבריו בסוף הלכות טומאת צרעת, אודות המהלך של שיחת הרשעים, ופה גם כאן אנחנו רואים אותו תהליך, איך שמדיבור שהתחיל כדבר של מה בכך, מגיעים בסופו של דבר לעומק הרע. בתחילת דבריו מבאר הרמב"ם שיש להישמר מהנהגת הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. מה זה גדולות ונפלאות? אפשר לומר חדשות, מספרים חדשות מהעולם. בזה עדיין אין תוכן איפך הרצוי. אין פה דברים שליליים, אבל זה דיבורים סתמיים. זה דיבורים לריק. הדיבורי ריק האלה, אחר כך הוא מבאר את דרך ישיבת הליצים הרשעים, שבהתחלה מרבים בדברי הרע, בדברי הווי, ובדיבור זה כאמור אין מידה רעה. אבל ברגע שמדברים דיבורים של סתם, דיבורים של מה בכך, הדיבורים הללו מושכים את המדבר עוד ועוד, עד לתכלית הרע, כהמשך דברי הרמב״ם, שאכן הוא יכול להגיע חלילה לכפירה בעיקר לדבר באלוקים. אומר הרי בזה, בתוך דברי הרמב״ם עולה שזהו הגדר של לשון הרע, שיחת הרשעים, שיחה שהיא באופן, כאופן דיבורם של הרשעים, וההדגשה כאן על זה שהמדבר אינו נזהר ופוגם בדיבורות. כלומר, מה זה הדיבור של הלשון הרע? כאן לא שאתה פגש, לא שאתה פגעת בזולת, והזקת לו באיזה מידה רעה, אלא שאתה נהיה חלק משיחת הרשעים, שאתה מדבר דברים של סתם, דברים של מה בכך. כשאתה פוגם בעצם הדיבור שלך, וכמו שהרמב"ם מדגיש מיד בהתחלת העניין כאן, בתוך דבריו על כך שהנגעים באים להזהיר בלשון הרע, שבשעה שמשתנה אורו והצטרע, יישאר האדם מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שלו על היצנות ולשון הרע. כלומר, הרמב"ם אומר פה בתחילת ההלכה י', שכאשר מספרים לשון הרע, אז האדם מצטרע, ואחר כך, בגלל שהוא אורו תניה משונה, אז הוא מובדל ומפורסם עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שעל היצנות ולשון הרע. שואל הרבי, וזה ציטוט מתחילת ההלכה יהוד. הרבי שואל כאן, לכאורה שיחת הרשעים וליצנות, מה נדחר שמיו? הרי הרבי מדבר על לשון הרע. למה הוא מקביל את זה שהוא מובדל? הוא לא מתעסק בשיחת רשעים, ליצנות ולשון הרע, הרי לא מדובר פה על הדברים האלה באופן ישיר. אלא, זה אותו עניין, כבזה כוונת הרמב"ם לבאר, שלשון הרע מביאה לנגעים, היא חלק מתוך מכלול רחב יותר, היא פרט הבא מן הכלל של שיחת הרשעים, חיסרון בדיבור בחיצוניות האדם, ובהתאם להנחה הזו, שיש פה עניין של דיבור שלילי באופן כללי, לא דיבור רע של היזק לזולת, אז פה הרב באמת עונה במילה אחת, על השאלה המרכזית שאיתה פתחנו, איך יכול להיות מצב של אדם כי יהיה באור בשרו, מצד אחד הוא אדם נעלה, ומצד שני הוא נופל בלשון, בחטא של לשון הרע, אז ההגדרה פה באמת לא לשון הרע במשמעות של נזק לזולת, אלא עניין פה באמת של דיבור שלילי, דיבור סתמי, שהוא נהיה שייך בתוך הקטגוריה של שיחס הרישויים, אבל שוב, כפי שאמרנו מקודם, זה דיבור, זה פגם חיצוני בלבד, ועניין הנגעים הוא כאמור שאור בשרו חיצוניות האדם הנה כדבאי, אם כן, הדברים הם באמת לא סותרים, כי האדם באופן כללי הוא אדם נעלה, במצב רוחני נעלה, יש לו פגם חיצוני בדיבור בלבוש החיצוני שלו, וגם שם הפגם הוא לא משהו מזיק לזולת, אלא שהוא עוסק בדברי הווי. ובאות וב הרב נותן דוגמה לכך לרעיון הזה, שהרש בלשון הרע זה לא הפגיעה בזולת, אלא הדיבור המיותר, גם כי אנחנו נבין את זה מאוד נקודה שהרב מרחיב באותו הלכה יוד, מהדוגמה שהוא מביא ממרים הנביאה. על פי זה, על פי הרעיון שהגדרנו עכשיו, מה הבעייתיות כאן של דיבור לשון הרע? יומתק מה שמעריך הרמב"ם באותו הלכה יוד בכך שעניין זה, שנגעים בהם לשון הרע, אנחנו לומדים את זה באמת ממעשה מרים, שמרים דיברה לשון הרע והיא נצטרעה. ועל עניין זה מזהיר בתורה, התבוננות מה אירה למרים, הדרי מדגיש את המילים התבוננו מה אירה למרים, כלומר אנחנו לוקחים פה באמת דוגמה מוחלטת ומבינים מה שאירה אצל מרים, אנחנו צריכים להימנע מאותו חיסרון. מה החיסרון המדויק שאירה למרים? הרב מחדד, עונש הנגעים עליהם מדבר לשון הרע, הוא לא מצד העניין האמור בלשון הרע שמידותיו הרעות מזיקות לזולת, כמו שהרב מחדד מקודם, אלא הנגעים באים מצד הדיבור עצמו. הרי מה היה הסיפור עם מרים? הרי במרים עד הרבה. מרים גידלתו, הרב מצטט מהרמב״ם, גידלתו את משה על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, מרים הצילה אותו מהים, היא שמה בגזירה של פרוי. דיבורה של מרים לא היה כלל מתוך כוונה לגנותו, בסך הכל מה מרים עשתה? היא השוותה, אני מצטט כאן מהרמב״ם, היא לא דיברה בגנותו, אלא טעה שהשוותו לשאר הנביאים, היא לא דיברה בגנותו, היא השוותה את מוישה רבן לשאר הנביאים, לא דיברה בגנותו אלא טעתה, וגם מצד מוישה רבינו בעצמו לא הקפיד על כל הדברים האלה. היינו שבדיבורה של מרים לא היה כל רע ועזק, מרים לא התכוונה להרע, לא מצד מוישה שמוישה לא נפגע כלל. בדיבור של מרים היה עניין חיצוני לגמרי, ואף על פי כן מיד נענשה בצרת, כלומר אז בוודאי שפה ההגדרה של לשון הרע זה לא הפגיעה בשני, לא שאתה עושה רע לשני, אלא עצם דיבורי ההווי, דיבורים המיותרים הללו, וזה ההגדרה כאן, את מלכות ומצרת, ובאללה אנחנו מבינים איך זה יכול להיות שייך גם כן אצל האוד המשולים. מחדד הרב את אותה נקודה גם בעוד זין, בנקודת מבט נוספת. על פי האמור לאל יובן גם הטעם שהביא הרמב״ם באותו הלכה, באותו הלכה יוד, בפרק האחרון של תומת שרת, הוא מביא באותה התחלה את סדר, באותו הלכה את סדר בועם של הנגעים לאווירה מלשון הרע, וגם מסדר הגעת הנגעים על האדם אנחנו מבינים גם כן אותו רעיון שהרב מחדד כאן. תחילה אומר הרמב״ם משתנות קירות ביתו של האדם שזה נגעי בתים. אחר כך, אם עמד ברשעו משתנים כלי האור שבביתו, שזה יותר קרוב אליו. אם הוא עדיין עמד ברשעו משתנים הבגדים שעליו, שזה עוד יותר קרוב לאדם, ורק אחרי זה אם עמד ברשעו משתנה אורו והצטרה. אז כל התהליך הזה, מבתים לכלים, מכלים לבגדים, מבגדים לאור האדם, הדבר הזה מתאים לתוכן האמור בסדר לשון הרע, שמדבר חיצוני לגמרי, זה נהיה אצלך יותר עמוק ויותר פנימי ויותר ככה מאוחד עם האדם. שכן הדבר מתאים לתוכן האמור בסדר לשון הרע. כאשר האדם מתחיל לדבר לשון הרע, אזי הדיבור הוא עניין חיצוני לגמרי שאינו נוגע בו. זה לבוש החיצוני. ולכן בהתחלה לוקה רק הבית שהוא נפרד ממנו לגמרי. אבל ככל שהאדם מוסיף לדבר כך הדיבור גופה, הדיבור עצמו גורר ומושך את האדם פנימה, ואז הרע נכנס בפנימיותו יותר ויותר, ולכן ככל שהאדם מדבר יותר, הרע נהיה יותר פנימי בו, במילא הנגעים הולכים ומתקרבים אליו. באים הנגעים בדברים הקרובים אליו יותר, כלי תשמישו, בגדיו, עד לאור בשרו. על פי זה אנחנו באמת הרבה מחדד עוד הפעם, על פי הנעל מובן שביאור רבינו הזקן האמור. מה שאדמור הזקן אומר שהנגעים באים דווקא באדם השלם, שתיקן את כל הדברים שלו, חוץ מסוף לבושיו. אומר הרבה לא זו בלבד שאינו בסתירה לדברי הרמב״ם, על המשמעות של נגעי לשון הרע, אלא אדרה בשני הביאורים עולים בקנה אחד. כלומר, הביאור של אדמור הזקן על פי חסידות, שדיבור זה נגע חיצוני, ואדם הוא אדם השלם, וביאור הרמב״ם בכל המשמעות של לשון הרע, איך שזה שייך בתוך המכלול הכללי של דיבורי הרשעים דברי האהבה, ומתוך הדוגמה של מרים הנביאה, ומתוך הסדר של קירוב הנגעים אל האדם, מבתים לכלים לבגדים ולאור האדם, אומר הרבה זה עולה בקנה אחד, כי הזהירות בלשון הרע, ומובאת בדברי הרמב״ם כאן בהלכות טומאת צרעת, היא הזהירות בדיבור מצד עצמו, לא בגלל הנזק לשני, לא בגלל הפגיעה בשני, אלא הדיבור מצד עצמו, ודיבור מצד עצמו הרבה מסכם, זה דיבור חיצוני בלבד, דבר חיצוני בלבד, ואם כן דבר חיצוני, כן שייך דווקא לאדם השלם. באות האחרונה, עוד חטא, זה היה רבם עוד שלב בעניין הזה, של פי כל הרעיון שאמרנו עד כאן, נבין עוד נקודה אחת נוספת, למה תומעת המצורה, טהרת המצורה, מגיעה בדווקא לדי הכהן. אומר הרי בעוד חטא, על פי כל הנ"ל יובן גם הטעם, שהתקנה והטהרה של הנגעים באים דווקא לדי כהן. לכאורה אינו מובן, כיוון שמדובר על האדם השלם כנל, כלומר האדם במדרגה נעלית, והוא כבר יש בכוחו לברר את כל עיניו הפנימיים, והוא עשה כן בפועל והוא באמת אדם השלם, איך ייתכן שאין ביכולתו לברר בעצמו את חיצוניות הרע שבו? ביררת את כל המהות שלך, אתה אדם שלם, פנימיותך מבוררת כבר, נשאר לך רק נגע חיצוני, דברים חיצוניים. אז אתה צריך להגיע לכהן, אתה לבד לא יכול להסתדר עם הדברים החיצוניים, אחרי שאת עיקר ורוב העבודה כבר עשית. הביאור בזה. זה שהאדם השלם יכול להיקשל בלשון הרע, אף על פי שכבר בירר את כל עיניו הפנימיים, ומאחר שיכול להיות רע נעלם, עומק הרע. רע שכזה שמושרש בעומק האדם, ואינו בא אצלו בגלוי, נכון בכוחותיו הרגילים, בעיני היום יום שלו במצב השוטף שלו, הוא בסדר גמור. אבל אולי יש בו רע עמוק, רע נעלם שאינו מגיע בגילוי. איפה הרע הנעלם הזה מתבטא? אותו הרע הנעלם בא לידי ביטוי בדבר חיצוני בדיבור האדם, כאמור שהדיבור קשור לעצם האדם. ודווקא בדיבור כזה של לכאורה, הוא עניין חיצוני בלבד, ללא תוכן רע ממש, אבל בתוך הדיבור הרע, בתוך הדיבור הסתמי, בתוך הדיבור הזה החיצוני, ייתכן שבאמת זה ביטוי לעומק הרע שהאדם עצמו לא מודע לו, ואין בכוחו לברר אותו, וזה דיבור חיצוני שלא, ללא תוכן רע, הרי במחדד בסוגריים שרי האדם השלם כבר בירר את הרע שבפנימיותו, אז אינו שייך לדיבורים בתוכן רע, אז הוא בוודאי לא מדבר דברים רעים. אבל עדיין יכול להיות שיש רע נעלם שמושרש בתוכו, וזה מתבטא בדיבורי הווי, בדיבורי סתם, לכן התיקון הלשון הרע הזה, הוא על ידי שיתקן את הרע הנעלם שבנפשו. רע שהאדם לא מודע לו ולא יכול לטפל בו. איך מתקנים את הרע הנעלם? אומר הרב, לפיכך מגיע הדבר לידי הכהן דווקא. כהן הוא בבחינת חסד אלוהי, הרב מצטט מחסידות שהמדרגה של כהן, חסד אלוהי, כלומר, החסד הנעלה ביותר, החסד העמוק ביותר, דווקא מישהו חסד אלוהי, החסד והטוב והאופן הכי נעלה, הוא יכול להתמודד עם הרע הנעלם. רע נסתר, רע נעלם יכול להתברר על ידי הטוב הנעלם, על ידי הטוב הנעלה. ולכן דווקא החל הרבי מוסיף עוד נקודה. מטעם זה נדרש לא רק שהכהן יתאר אותו, אלא שהכהן יאמר, דיבור של הכהן, תאור אתה, צריך לגלות את הטוב הזה, הכהן ממשיך עליו ומגלה בדיבור, אתה תאור, כלומר עד עכשיו היה אצלך רע נעלם, אז הכהן על ידי הדיבור שלו הופך את הרע הנעלם לטוב גלוי, על ידי הדיבור, על ידי הדיבור של הכהן, ממשיך הכהן על אותו אדם, על אותו אדם השלם, אור עליון ביותר, האור העליון הזה מתקן את הרע הנעלם, עד שבסופו של דבר נעשה המצורע, טהור בתכלית, ובאמת אדם השלם בכל המידות שלו, בכל הפנימיות שלו, וגם הרע נעלם, גם הרע שהיה מוסתר ונעלם, מתבטא לגמרי על ידי שהכהן, איש החסד אלוהים, תיקן ובירר והעלה אותו למדרגה הגבוהה ביותר. זה תוכן השיחה הנפלאה לקוטסיכס חלחל חוסבז בפרשת השבוע. בשורות טובות ובהצלוח רבה.